בעזרת שם, אנחנו בבבא בתרא דף פ. הלוקח פירות שובח. אז אנחנו יודעים שובח זה מקום שהיו מגדלים יונים, והוא מסכם איתו שהוא לא קונה את השובח, אבל הוא קונה את הפירות. מה הם הפירות? הפירות, כוונה היה היונים, והיונים שיוולדו. אז אומר הרשב"ן, כגון שאמר לו בניסן, מכור לי פירות שנה זו, מה שילדו בכל חודש. אבל האימהות לא קנה. כי זה כמו השובח. השובח זה החור איפה שהם חיים, פלוס האימהות. בדרך היונים לעשות שני ולדות בכל חודש. זכר ונקבה, חוץ מחודש אדר. שאין יולדים. והנו ולדות, גם הם, כשנולדים להם זכר ונקבה, אז הזכר ונקבה האלו גם כן לסוף בית חודשים עושים ולדות. אחרי חודשיים הם כבר מתחילים להוליד פירות. בכל חודש. וכל שני ולדות קרויים בריכה. זה בכל השס ככה. עכשיו, מי שלקח את הפירות של שובח מחברו, מפריח בריכה ראשונה. הכוונה אם מפריח, הוא נותן לאפרוחים של בריכה ראשונה להישאר שם. מסביר הרשב"ם, מפריח. הלוקח בריכה ראשונה מניח לפרוח. מפריח זה לא שהוא מבריח אותם, אלא ההפך. הוא משאיר אותם שם להיות אפרוחים עם האם, שאותן לא מחר. כשהוא מחר את הפירות, זה מובן שהוא מחר את הכל חוץ מהבריכה הראשונה. שכן דרך המוכרים פירות שובח, לעכב בריכה ראשונה, למה? וזה מושג שבכל השעס, שצריך לאמא שיהיה לה חברים. אם לא יהיה לאמא את הבריכה האחת, גם האמא תעזוב את השובח. היא צריכה שיהיה לה סיבה להישאר שם. אז זה מובן שאת הבריכה הראשונה הוא לא הולך למכור לו, כי אז הכל יתפרק, נכון? אז בריכה ראשונה הוא צריך להשאיר שם להיות צוות לאימהות, כאילו להיות בידידות, שיש לאימהות מישהו שם, להתקיים השובח, פן יברחו האימהות, והוא שובחו לא מחר, הוא לא מחר לו את השובח, הוא מחר את הפירות. לתת לו את הבריכה הראשונה שווה לתת לו את כל השובח. נכון. והוא מחר את הפירות, לא את הקרן.
כן.
הילקח מסתם גם בריכה ראשונה ששנה זו עיכב עם השובח, תזוי קיום השובח. ובגמרא מפרש, לגם פירות הראשונים, דהיינו בריכה ראשונה, שיער המוכר, להיות לצוות להח עם בריכה ראשונה, פן תברח, דהאימה לא מצטבת, ומכיוון שתברח בריכה ראשונה, תברח גם האם. ונמצא מפסיד שובחו. כך דעתי לפרשה בגמרא. וברגע שאתה רואה כזה שורה, זאת אומרת, אתה רשב"ם אומר, אני מבין שיש פירושים אחרים, ככה לי נראה. אוקיי, אז אנחנו כבר רואים שהנושא של המשנה שלנו יהיה כשבן אדם לוקח פירות, וההגדרה היא שיש דברים שהם נחשבים כמו גוף הדבר, למרות שזה הפירות של הדבר, אבל זה חלק ממה שמקיים את גוף הדבר, אז המוכר זוכה לשמור לא רק את גוף הדבר, אלא גם הדברים הנלווים אליו. כמו שראינו במשנה הקודמת, שכשאני מוכר את הבור, יש את הדברים שתפילים לבור ונמכרים איתו, כך המשנה הזו מתמקדת, כשאני שומר לעצמי את הקרן ומוכר את הפירות, יש דברים שהם תפילים לקרן, שהם בעצם, אני שומר לעצמי יחד עם הקרן. אז למרות שלא פירטתי את זה במחיר, אני אמרתי לו, אני מוכר לך את כל הפירות של השובח של השנה, הבריכה הראשונה, ולפי הרשב"ם, הבריכה אחרי זה גם כן, הם מוגדרים כחלק מהשובח עצמו, כחלק מהקרן שלא נמכר עם הפירות, למרות שהם נולדו בשנה הזאת. הם כן פירות השנה הזאת? תשובה, לא. הם חלק מהקיום של הקרן. הלוקח פירות שובח מחברו, מפריח בריכה ראשונה. הוא משאיר את האפרוחים של הבריכה הראשונה, של הזוג הראשון שנולד בשנה הזו, מה אם הוא מכר לו פירות כברת? כן? יש לו כברת. נולדים דברים חדשים כל השנה. אז השאלה היא, איזה פירות הוא נותן לו? אומרת המשנה, נוטל ג' נחילים ומסרס חלות דבש, מניח, ומסרס. רשב"ם, נוטל ג' נחילים. עכשיו פה ישנו מתמטיקה קצת מסובכת. ג' חבורות הנולדות ראשונה בג' זמנים מתת ימים או י' ימים זה אחר זה שכן דרך הכברת. בתחילת ימות הקיץ יוצא מן הכברת
נחיל של דבורים ילדות שילדו האימהות ויושבין על ענף האילן. אז מתחיל הקיץ, יש את הנחיל הראשון שיוצא מהכברת. הוא מביא כברת חדש, הוא מכניסה לתוכו. אז הוא רוצה שהם יישארו אצלו, אז הוא מביא כברת, ואז הנחיל הראשון נכנס לכברת ההיא. וכן לסוף תתו יוד ימים, יוצא נחיל של דבורים אחר. אז אתה מחכה עוד 10 ימים, עוד פעם יוצא. הוא מביא כברת אחרת ריקנית, הוא מכניסן לתוכו. וכן השלישי, וקוראים לו תרצין. ויש שעושין עד זין וחטא פעמים במלכות יוון ובמלכות זור, רובן עושים גימל פעמים, והשלישי גרוע מכולן, ואחרון אחרון גרוע. כנראה שהנולדים עם הזמן הם יותר גרועים. היא כך די בגימל נחילים ראשונים שהן חשובים.
שהן הכי טובים.
אז כשהוא הסכים למכור לו את הפירות, אומרת המשנה, פירות כברת, הכוונה היא גימל נחילים
ראשונים.
הוא מסרס, כלומר, מכאן ואילך יגרום להם המוכר שיסתרסו מעליהם ולא יעשו עוד פירות כדי שיהיו טרודים ועסוקים לעשות דבש. בכל זמן שעושים דבש, אין עושים דלדות. והדבש של מוכר הוא, שכן דרך הכברת, לאחר שיצאו כל הנחילים, עושה דבש ויש שהוגין אותן, לוקחים הדבש, ויש שמרקין אותן לכברת ריקנית. כן? אז ממילא, כשהוא מכר לו את הפירות, הדבש לא קרו, לא קלו. חלות דבש, אם הוא מכר לו הכברת, לאחר שעשתה פירות ויצאו הנחילים, לוקחים את הדבש, בו עשוי חלות חלות, ויש בו יוד חלות או 20, זה בצד זה משווה, ודבש מעורב יחד. והמוכר חלות כברתו, ולא מחר את הכברת, רוצהו להכניסה בימות הגשמים, להצניעה לשנה הבאה, לעשות פירות, והלכך מסתם אשיר בית חלות, להתפרנס בין הדבורים בימות הגשמים, זה המינימום, גם במשנה הזו, גם במשניות אחרות. זה כאילו דבר ידוע במשניות. אז אם הוא מחר לו חלות דבש מהכברת, אבל זה הפירות, הוא עדיין זכותו להניח, מניח בית חלות, שמהם ייזונו הדבורים כל החורף, אז בית חלות זכותו להשאיר, כי זה שוב נחשב חלק מהקרן. זיתים לקוץ, מניח שתי גרופיות, אומר הרשב"ם, ענפים, הוא מניח שתי ענפים של זיתים, וחוזר וצומח, כדאמרין בברשית רבה, והייתה קרם, לא היה לו ליטה, לא יחור אחד ולא גרופית אחת, ומאיכן היה לו, אמר רבי אבא בר כהנה, הכניס עמו זמורות לנטיות וייחורים לתאנים, וגרופיות לזיתים. אז זה המינימום, שתי גרופיות שמהם מגדלים זיתים. אז זו המשנה. ברור?
כן.
יש כוח? גמרא. שואלת הגמרא, אנחנו אמרנו שכשבן אדם לוקח את פירות שובח, הוא צריך להניח את הברכה הראשונה שהיא תהיה צוות לאמא. והתניא ברכה ראשונה ושנייה, אמר רב כהנא, לא קשה. הלא, הלאמא. יש את הברכה הראשונה שהיא בשביל האמא. יש את הברכה הראשונה של הברכה הראשונה שזה בשביל הברכה הראשונה. אומרת הגמרא, מה ישנה אימא דמצטבתא אברתא והזוגה דשבקינן לה? אינה מתצטבתא אימא והזוגה דשבקינן לה? אומרת הגמרא, אימא אברתא מצטבתא, אברתא אימא לא מצטבתא.
האימא מצטוותת לבת, אבל הבת לא מצטוותת לאימא.
כן, זה לא רק בציפורים זה ככה.
כן,
כן, אנחנו גם ככה. אוקיי, אנחנו למדנו פה...
ההורה צמוד לילד, אבל הילד לא נצמד להורה.
נכון, נכון, כן. יש גמרא, הגמרא אומרת, לב אבא על בנו, ולב הבן על בנו.
כן, נכון, זה דרך העולם.
כן. פירות כברת, אמרנו שאם הוא מכר לו פירות כברת, אז נוטל גימל נחילים, ואז אחר כך הוא מסרס. אומרת הגמרא, במה מסרסן, הוא גורם להם לא להוליד כדי שהם יהיו עסוקים עכשיו בלעשות דבש. במה מסרסן, אמר ויהודה אמר שמואל בחרדל, ואנחנו יודעים את זה, נכון? אנחנו מכירים את הסוגיה של חרדל. אמרי במערב המשמיד רב יוסי ברב חנינה, לא חרדל מסרסן, אלא מתוך שפיהן חד...
החרדל זה הסיפור שלו שהוא חריף, כן. והוא... ואז הוא הורג את הצמחים שגודלים לידו.
לא, העניין
הוא... כאילו אי אפשר לזרוע אותו עם עוד משהו אחר,
כשהם...
כמו שאת הבצלים עם הקרישים אי אפשר.
לא, לא, העניין הוא שכשהוא מביא פרחים של חרדל, וכשהדבורים הולכים לפרחים האלה, אז הם מפסיקים להוליד עוד נחילים.
אוקיי, זהו.
אז עכשיו... במערב בארץ ישראל אמרו משם רבי יוסף ברבי חנינה, זה לא שעצם זה שהדבורים מוצצים את הפרחי חרדל שזה מסרס אותן, אלא מתוך שפיין חד מערב ויש להם חריף בפה, כי הם מצצו את הפרח של החרדל, חוזרות ואוכלות את טוב שנן. אז הם אוכלים את הדבש, ומאחר והם שבעות, הם לא עוסקות בפריה ורבייה, אלא מעסוקות בלעשות עוד דבש. זה הפשט הראשון בראש פעם, יש פשט שרבינו חננאל, אבל בסדר. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אומר, אמר נוטל שלושה נחילים בסירוס. רשבם. ורבי יוחנן... לאו בסירוס של זכות מרי כלל, אלא היי סירוס לשון דילוגו, כמו קראה סירוסין במסכת מגילה ירושלמי. ואחי כמה מניתין, רבי יוחנן לומד שהמשנה בכלל לא דיברה על סירוס של הדבורים, אלא סירוס זה כמו דילוג. אז ממילא כשהמשנה אמרה נוטל ג' נחילים ומסרס, הכוונה היא הוא לוקח את השלושה נחילים בדילוג, ראשון, שלישי, חמישי. האחרים הם, הם משביל המוכר, וככה לכל אחד יש חלק מהטובים, חלק מהחושים. כן?
כן.
ואז יוצא שזה לא כמו שאנחנו הסברנו בהתחלה, שאחרי זה זה כבר לא נחילים טובים, אם אין לו זכותו להפסיק את הפריאה ורבייה של הדבורים, אלא שהכוונה פה היא שזה דרך המחר של נחילים. הדרך המחר היה שעושים חצי חצי, אחד לי, אחד לך. ואז זה בכלל לא קשור למשובחים, גרועים. הדרך היה שעושים חצי חצי למשובחים והגרועים, אבל זה לא בגלל שהנחיל השלישי מתחיל להיות גרוע. והרשב"ם בעצם רמז לנו לפשט הזה, כי הוא אמר שאצלם הם מוכרים 7-8 פעמים, 7-8 נחילים. אז מה בארץ ישראל פתאום היה אחרי הנחיל השלישי כבר היה גרוע?
נכון.
אוקיי, עכשיו יש פה עוד נקודה. הגמרא טורחת להסביר שהסירוס הוא דרך גרמה. בעצם התורה אוסרת עלינו לסרס בהמות. השאלה אם זה גם הדבורים. הגמרא פה טורחת להסביר לנו שזה לא שהוא עושה פעולה ישירה לסרס אותם. עצם זה שהם יאכלו את הפרחים האלה, אחר כך יגרום להם לרצות יותר להתעסק בזה. מה גם שזה לא בעצם סירוס. זה רק לעונה הזו, הם לא יולידו עוד דבורים. הלאה. אומרת הגמרא, במנית התנא נוטל ג' נחילים בזה אחר זה, מכאן ואילך נוטל אחת ומניח אחת. אז הברייתא היא לא בדיוק כמו המשנה שלנו, והרשב"ם אומר, הכי הלכתא דברייתא עיקר, וגם לשון משנה דקטני ומסרס, כן משמע, לא כמו רבי יוחנן שהוא מסרס ההגדרה על איך הוא לוקח את הג' נחילים, אלא שזה שני שלבים. קודם הוא מקבל את השלושה נחילים, אחרי שהוא קיבל את השלושה נחילים, אחר כך הוא מסרס. אחת לא, אחת לקונה, אחת לא, אחת לקונה. אז ככה הרשב"ם פוסק, ככה הרשב"ם אומר, זה גם, זה הברייתא המפורשת, וזה יהיה פשט במשנה. אז היו לנו פה שלושה פשטים, מה זה מסרס. פשט ראשון היה שמואל, שהיה צריך להיות הלכה כמותו בממונות, שזה היה, הוא מסרס אחרי השלישי. פשט שני היה רבי יוחנן, שסירוס זה בכלל לא לסרס אותם אלא דילוג. פשט שלישי היה שנוטל שלושה ואחר כך עושה דילוג, וזה הפשט שהרשב"ם אומר, זה יהיה הלכה. אמרנו במשנה, כשהוא מכר חלות דבש, מניח שתי חלות, אחרי שהוא לוקח, צריך להישאר שתי חלות למוכר. אמר רב כהנא, דבש בכברת אינו יוצא מדי מאכל לעולם. למרות שיש שלב שבעל הדבש לא מעוניין לקחת מהדבש, כי יש שלב שהדבורים אוכלים את הדבש וזה המחיה שלהם כדי שהם יוכלו להוליד עוד דבש, אין מצב שהבן אדם מוקר דעתו מהדבש הזה ואומר, מבחינתי זה מאכל דבורים, אני לא הולך לאכול את זה, זה מוקצה בשבת. אז רב כהנא אומר לנו, דבש בכברתו אינו יוצא מדי מאכל עולם. תמיד יש לזה שם מאכל. עכשיו, יש פה שני פשטים ברשב"ם. יש לנו זמן, בוא נקרא את שני הפשטים. שווה. פשט ראשון זה איך שהזמנו. דבש, אפילו בכברתו, אינו יוצא מדי מאכל, ואף על פי שיש עת שהדבורים אוכלים דובשנן, אפילו אך אינו יוצא מדי מאכל, עד שיקצהו בפירוש למאכל דבורים. אז זה דין במוקצה, דין בדיני שבת. השאלה היא, הרשב"ם לא אומר לנו, מה יהיה לגבי זה שדבש מקבל טומאה, ומכשיר אוכלים לקבל טומאה. האם גם לגבי זה אנחנו דנים פה? בפשט הראשון הרשב"ם לא אומר לנו. כן. אינה, מי אומר הרשב"ם? עכשיו פשט אחר. דווקא בכברתו הביא אוכל. כן? הוא הדגיש, דבש בכברתו, אבל אם זהב מכברתו, הביא משקה. ואז זה בכלל דין אחר. הוא בכלל דן פה, האם זה מאכל או משקה, להכשיר לקבל טומאה או לקבל טומאה. אבל אם זהב מכברתו, הביא משקה מסתמה, אלא אם כן חישב עליו לאכילה, כדתני בהדיה בראש פרייתא דמסכת טהרות. אוקיי, הלאה. חזרה לגמרא שלנו. דבש בכברתו אינו יוצא מדי מאכל לעולם. אלמה, כסבר, לא באי מחשבה. כן? מי טבעי, דבש בכברתו אינו לא אוכל ולא משקה. כל עוד שהוא בכברת, אני לא מתייחס אליו כמו אוכל. אוכל, יש מחלוקת רש"י תוספות. הגמרא אומרת שאוכל צריך כביצה לטמא. הכוונה, מחלוקת רש"י תוספות, האם הכוונה היא, וזה בכל הש"ס, האם הכוונה היא שזה לא מקבל טומאה בפחות מכביצה, או שזה לא מעביר טומאה למשהו אחר בפחות מכביצה? נפקא מינה, האם כשיש לי חצי ביצה זה מקבל טומאה או לא? הברייתא פה אומרת, דבש בכברת זה לא אוכל, אז זה לא מקבל טומאה, נלך בשיטה שזה לא מקבל טומאה. גם אם יש לי כביצה זה לא מקבל טומאה. ולא משקה, שגם אם יש לי רביעית, זה לא מקבל טומאה, לא מעביר טומאה. הרשב"ם פה הולך עם השיטה שזה מקבל טומאה בכלשהו, וכל הדיון זה אם זה מעביר טומאה. אז אמרנו, זה מחלוקת רש"י תוספות. האם הסוגיה דנה בקבלת טומאה או בהעברת טומאה? אוקיי. אז הברייתא אמרה, איבדתי את המקום, רק שנייה, מי טבעי, כן. דבש בכברתו אינו לא אוכל ולא משקה. ורב כהנא אמר לנו שממש דין הפוך, שזה כל כך אוכל, שלא משנה מה תעשה, זה עדיין אוכל. אמר רבי, נכון, זה היה האמרה של רב כהנא, דבש בכברת לא יצא מדי מאכל לעולם. אמר רבי, לא צריך אלא לאותן שתי חלות. יש שתי חלות שאתה לא הולך לגעת בהן, אז על החלות האלה, אומרת הברייתא, הם לא אוכל ולא משקה, אתה לא הולך לאכול אותם, אתה לא הולך לקחת את הדבש מהם, אין להם דין אוכל, ממילא הם לא מעבירים טומאה. רבא אמר רבי אלעזר, רבא אמר רבי אלעזר היא.
אצל הרב כתוב רבי אלעזר, רבי אליעזר.
רבי אליעזר, אתה צודק, רבי אליעזר. כי רבא יש לו בעיה בפשט של הבית. הרי מה כתוב בברייתא? כתוב דבש בכברת. איך הבאי מסביר? אני לא דן בדבש, אני דן בחלות. אבל מה כתוב בברייתא? כתוב דבש. אז בגלל זה רבא אומר, אני אתן פשט, פשט אחר, אני אומר שהברייתא רבי אליעזר. למה השמם תורך להסביר לנו מה קשה לרבא בשיטת הבאי? כי רבא פה נותן פשט שהוא מאוד דחוק. רבי אליעזר שמות יהיו. ברגע שרבא מביא לי את הפשט הזה, רבי אליעזר היא, אז הוא מוציא את הברייתא מכלל הלכה.
כן, כי זה של רבי אליעזר, שהוא לפי בית שמאי.
כן, זה להעמיד את הברייתא בשיטת בית שמאי. אז אם לא שלרב היה קושיה חזקה לבאי, הוא לא היה נותן לפשט כזה. אז אומר רשב"ם, כן, יש לו קושיה חזקה, כי זה לא מה שכתוב, כתוב דבש, והוא מסביר חלות.
רבי אליעזר היא דתנן?
דתנן. כברת דבורים. את המשנה הזו אנחנו מכירים כבר. למדנו אותה לפני חמש דקות. כוורת דבורים. רבי אליעזר אומר, הרי כקרקע הכוורות שלהם היו, היו להם גם כוורות מאוד גדולים, וזה היה מחובר לקרקע, ושם לפעמים חיברו את זה. רבי אליעזר אומר, זה כקרקע, כותבין עליה פרוסבול, ואינה מקבלת טומאה במקומה, והעודה ממנה בשבת חייב חטאת כי הוא קוצר, כן? אז אם הוא חושב על הכוורת שהוא רוצה לאכול אותה, כן? זה עדיין לא מקבל טומאה, כי זה כמו פרי על העץ. רבי אליעזר סובר, כוורת נחשבת כמו אילן. אז זה כמו קרקע. ממילא הדבש עליו זה כמו פרי על העץ, לא מקבל טומאה כל עוד שזה בתוך הכוורת. אוקיי. אז שוב, הברייתא שאמרה שכוורת, דבש בכוורת אינו לא אוכל ולא משקה, אומרנו רבה, זה יהיה שיטת רבי אליעזר, שרבי אליעזר אומר שאני מתייחס לכוורת כמו אילן, כמו דבר מחובר לקרקע, ממילא הדבש שבכוורת הוא כמו פרי על האילן, בגלל זה הוא לא מקבל טומאה, לא כמו אוכל ולא כמו משקה. כן?
כן.
אוקיי. בחכמים אומרים, זה לא עד כדי כך כמו קרקע. אין כותבין עליה פרוזבול. אנחנו אז דיברנו, אז לקחנו 10 דקות, רוצה שנחזור על זה, שיטת הרשב"ם שם, בתוספות, מה, למה לצורך פרוזבול צריך קרקע? לחזור על זה?
לא, אפשר להגיד אליי בתמצית.
בתמצית. האם היסוד הוא שרוב אנשים לא ייתנו הלוואה לבן אדם שאין לו קרקע, ואז זה פשוט דין ש... אנחנו אומרים, מילטד לא שכיחה, לא גזו ברבנן. לא עשו תקנה של פרוסבול לבן אדם שאין לו קרקע, זה היה שיטה אחת של הרשב"ם שם, ואז בגלל זה חזל רק קבוץ על קרקע. הבאנו עוד שיטה שאמרה שבגלל שקרקע אין לה הונאה, אז בגלל זה חזל אמרו, מאחר ובית דין יכולים לגבות בשבילך את החוב, בית דין יכולים לשום את הקרקע באיזה ערך שאתה רוצה, הבן אדם חייב לך ישר לפני סוף השמיטה, או חייב לך $1,000,000. יש לו קרקע של המעלמה, או קרקע כלשהו, כמו שאנחנו פוסקים. יש לו קרקע כלשהו, בית דין יכולים לומר, אנחנו גובים את החוב מהקרקע הזה. אז למרות שבית דין פה עשו תקנה שאתה תוכל לגבות את החוב, ובעצם ביסודו אתה גובה את החוב, כי מוסר שטרותיו לבית דין, מדורייתא לא חל עליהם שמיטה, מה שהם יכלו לעשות, שזה יהיה יותר חזק מבחינה הלכתית, בלי להסתמך על זה הם עשו. אז מה הם אמרו? רק נתקין פרוסבול, של הלווה יש קרקע, ואז זה כאילו גבינו את זה כבר מהקרקע. בעצם לא צריך את זה, כי מוסר שטרותיו לבית דין זה כבר יכול לגבות. אבל חזל שהם התקינו את הפרוסבול, דבר שכל עם ישראל לא הולך להשתמש בו, רצו לעשות עוד גדר, זה יהיה יותר, מבחינה הלכתית, יותר מבוסס, למרות שלא צריך את זה. זה היה שני פשטים שדיברנו עם שם, דיברנו על עוד, אבל זה... אוקיי, הלאה. אז חכמים אומרים, כשחזל אמרו שלצורך פרוסבול צריך קרקע, הכוורת, אנחנו לא מתייחסים לה כקרקע. אין כותבין עליה פרוסבול, ואינה כקרקע. הוא מקבל את טומאה במקומה, והעודה ממנה בשבת, פטור אבל אסור מדרבנן. אוקיי. אז פה סגרנו את הסוגיה. שאלנו, במשנה שלנו ראינו שמניח שתי חלות. היה לנו אמרה שרב כהנא שאמר שהדבש בתוך הכוורת הוא מאכל לעולם. לא משנה מה הוא חושב עליו, זה מאכל. היה לנו ברייתא שאמרה שהוא לא אוכל ולא משקה. תירוץ של אביי, אני מדבר על שתי החלות שהוא לא הולך להוציא משם. בזה הברייתא אומר שזה לא אוכל ולא משקה. תירוץ של רבה, הברייתא הזו היא שיטת רבי אליעזר, שהוא אומר שזה הכל נחשב מחובר לקרקע. אמר רבי אלעזר, מאיתי מה רבי אליעזר דכתיב, וגם את זה ראינו קודם, ויתבול אותה ביערת הדבש. וכי מה עניין יער אצל דבש? אלא לומר לך, מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת, אף דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי פה בסוגיה ברור שיערת הדבש זה דבש כפשוטו, ככה הגמרא דורשת. רש"י, גם בגמרא בתענית וגם בתנ"ך, גם בשיר השירים, אכלתי יערים דבשי, רש"י לומד שכל משקה מתוק נקרא דבש, רש"י לומד שסוכר זה דבש. ככה רש"י כותב שם.
מה זה יערים?
מה זה יערים דבשי? אכלתי את הקנה יחד עם הסוכר. ככה רש"י לומד.
אז כאילו יונתן כאילו אכל את הקנה עם הדבש?
לא, בשיר השירים כתוב אכלתי יערים דבשי.
אבל פה יונתן קבל את המטה שלו ביערת הדבש.
נו, זה בדיוק. אז רש"י, לפי רש"י, מה זה יערת הדבש? אלא מה? יוצא שבגמרא ברור שאנחנו מתייחסים לדבש כדבש, גם בפסוק ההוא. לפי רש"י, רש"י אומר לא, מדובר פה בקנה שנוטף דבש והוא טבל את ה... ושתובל... אוקיי, אז בקיצור אני אומר, בגמרא פה ברור שהגמרא לפחות בפשט לא למדה ככה. או אולי בדרוש לא למדה ככה. הלאה, מייטיבי, איתי?
כן, רק אני אמצא את המייטיבי והכל יהיה טוב.
דבש הזב מן הכברת. כתוב בברייתא שהדבש איכשהו נוזל מהכברת, אינו לא אוכל ולא משקה. עכשיו אביי, אין לו בעיה עם זה. בישלמה לאביי, ניחא, אלא לרבה קשה. אומר הרשב"ם, הכי גרסינא, דבש שזב מן הכברת אינו לא אוכל ולא משקה. בישנם לאביי ניחא, אלא לרבה קשה, ולא גרסינא בישנם לאביי אף אגב דזב מוקצר. ופירוש משובש שהיה בספרים שטעו לומר דלעניין שבת מיירי, ולאו מילדי, זה לא שייך למימר הילישנא דאינון דאינן לא אוכל לא משקה, אלא לעניין תומה. אבל לעניין איסור מוקצה דשבת, אבל למימר דבש שזב מן הכברת אסור, אלא לעניין הלכות תומה מתניא. אז הברייתא הזו לא דנה בשבת, כן? אז דבש, עבדתי את המקום, דבש שזב מהכברת לא אוכל לא משקה, זה לא לגבי שבת, זה לגבי תומה וטהרה.
תומה וטהרה, חשבתי ככה גם.
עכשיו, אז הוא לא מקבל תומה כאוכל, הוא לא מקבל תומה כמשקה. עכשיו, לפי אביי, אני יכול לומר אותה או כן, שאמרתי קודם. אביי הרי לא הפריע לו לומר שדבש זה חלות. אז גם פה הוא יאמר מדובר פה על דבש שזב. תראה, הרשב"ם אומר, מדובר פה על השתי חלות. אני חושב שהוא מתכוון לומר שזה דבש שזב מהשתי חלות. כי כתוב דבש הזב. אז פה אני לא חושב שאפשר לומר שהבית יתכוון, יאמר אלה מהשתי חלות. שתי חלות לא זבות. אני חושב שצריך לומר ברשב"ן שהכוונה היא הדבש שזב מהשתי חלות שבה כברת. כן?
כן.
אבל רב הרי לא רצה לומר שמדובר על השתי חלות. אז לפי דבריו, איך רב כהנא שאמר שהדבש שבכברת הוא תמיד אוכל, איך הוא מסתדר עם זה? כי הרי פה אתה לא יכול לומר לרבי אליעזר, הדבש כבר זב מהכברת. אם הדבש זב מהכברת, אז גם רבי אליעזר מודה שהוא כבר כן אוכל או כן משקה. אז איך אתה מיישב את זה? דבש שזב מהכברת, פה ברור שהברייתא דיברה על הדבש הזה, והברייתא לא יכולה להיות, הברייתא לא יכולה להיות רבי אליעזר, כי גם הוא יודע, ועדיין הברייתא אומרת שזה לא אוכל ולא משקה. אמר רב זבית, כגון שזב על גבי כלי מאוס. אז בכברת זה לא היה אוכל, כן? ואז כשזה יצא זה לא קיבל שם אוכל, כי אף אחד לא הולך לאכול את זה, זה הלך לתוך האבית של מי רגליים, כן? אז זה לא קיבל שם אוכל. אלא מה? אם בן אדם חושב על זה, זה יקבל שם אוכל. אבל בשלב הראשוני שזה יצא, זה לא קיבל שם אוכל. ככה רב זיד רוצה להסביר. רב אחא בר יעקב אמר, כגון שזב על גבי קסקסין. אומר הרשב"ם, כסמין דקין שאין רוי לאוספו, כן? אם זה היה רק על כלי מאוס, אז הוא אומר, זה לא מספיק. אבל אם זה הולך על קסקסים, אז אתה לא יכול להתחיל להוציא את הציפורניים או את ה... מה שזה יהיה, משהו דק וחד, כסמין, אתה לא יכול להתחיל להוציא אותם מתוכם. רוב האנשים לא הולכים לאכול את הדבש הזה. מי שחושב שהוא כן יוכל לסנן את זה, הוא ייתן לזה שם אוכל. אבל סתם כך, אז לא מקבל שם אוכל. מייטיבי. אז שוב, מה יסוד המחלוק פה שאנחנו מקשים עליו? הרבה טוען שכפשוטו דבש בכברת יש לו שם אוכל, והיא טוען לא, יש מציאות שדבש בכברת אין לו שם אוכל ולא שם משקה, שמדובר על שתי חלות דבש. זה החילוק ביניהם. האם יש מציאות שהדבש שבכברת אין לו שם אוכל? רבה אומר לא, רק לפי רבי אליעזר, בגלל שזה מחובר לאילן, אז זה אוכל שמחובר. לפי הבעיה לא, שיש לי שתי חלות, יש לי דבש שאין לו שם אוכל. לא שם אוכל, לא שם משקה. מייטבי, דבש בכברתו אינו לא אוכל ולא משקה. בינתיים זה בול מה שהיה לנו קודם. אז אין לרב הבעיה, הוא יכול לתרץ רבי אליעזר. אלא מה? חישב לאכילה, מתמת ומתוכלים. למשקין, מתמת ומשקין. בישלם על אבא הניחה, כן? אני אומר שמדובר על שתי חלות. כללית, שתי חלות, אדם לא אוכל. ממילא אין לזה שם אוכל בשם משקה. האם הוא החליט שהוא הולך לאכול את זה, אז בסדר, זכותו. אז הוא מקבל שם אוכל בשם משקה. אלא לרב הקשה, מה מועיל המחשבה שלי? מה אתה צריך לומר? אם אתה הולך כמו רבי אליעזר, המחשבה שלי לא מועילה כשמשהו מחובר לאילן. מהיום עד מחר אני חושב על התפוח שהוא אוכל יופי, הוא אוכל אבל הוא מחובר לאילן, לא מקבל תומה. אז מה אתה צריך לומר? אתה לא יכול לומר שהברייתא רבי אליעזר. אם אתה לא יכול לומר שרבי אליעזר, אז היא כן להלכה, אז היא קושי על רב כהנא. אמר לך רבה, תרי צחי, חישב עליו לאכילה, אינו מטמא תומת אוכלין למשקין, אינו מטמא תומת משקין. הברייתא אמרה, חישב עליו לאכילה מטמא, אתה תתרד שצריך לגרוס, אינו מטמא. אוקיי, שנה את הגרסה. תניא כבתי דרב כהנא, דבש בכוותו מטמא תומת אוכלין, שלא במחשבה. יש לו שם אוכל, קבוע, אז זה כמו רב כהנא. אוקיי, אנחנו רואים פה שרבה היה מוכן להפוך את הברייתא, לעשות ממנה בעצם משבשתה. אני לא יודע למה הגמרא אומרת תריץ ולא משבשתה. בעצם הרבה הופך את הברייתא. הברייתא אמרה מטמא, הוא אומר לא, אינו מטמא. לא יודע, הגמרא הייתה צריכה, חסר לי פה משהו, כי הייתי מצפה שהגמרא תאמר או חסור עם החסרה או משבשתה, לא, תריץ אחי. אוקיי, לא יודע, זיתים לקוץ מניח שתי גופיות אמרנו במשנה, נכון? אוקיי, תנו רבנן, הלוקח אילן מחברו לקוץ, יש הסכם שהוא הולך ללחות ממנו אילן, אז הוא לוקח את העץ אליו הביתה. אבל יש צורה לעשות את זה שהמוכר לא יפסיד יותר מדי, שהאילן יוכל לצמוח חזרה. אז בגלל זה מגדירה לנו הברייתא, מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ, כדי שהאילן יוכל לגדול. אם אתה משאיר לו טפח בסדן, אז האילן יוכל לצמוח מחדש. אז למרות שהוא מכר לך את האילן, אומרת לנו הברייתא, הנורמה זה שאתה משאיר למוכר יכולת להמשיך להצמיח פירות, שאילן יוכל לחזור, אז אתה מגביה טפח ורק אז קוצץ. כן? אומרת הגמרא, בתולת השקמה ג' טפחים, סדן השקמה בטפחים, בקנים ובגפנים, מן הפקק ולמעלה. הפקק זה המקום איפה שהענפים מתחילים להיפרד ממנו. כן? בדקלים וארזים, ככה זכו לי, פה אני לא רואה מי שמפרש את זה, זה מה שזכו לי. הלאה. בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף. נקודה. אין לך סיכוי שיגדל עוד דקל אם אתה קורט אותו, אז כבר תחרוט עד השורש. אותו דבר בארץ. שואלת הגמרא, ובתולת השקמה ג' טפחים בעינה? באמת צריך להשאיר לה? הרי אפשר בפחות. ורמיני, נזרוק עליך קושייה ממקור אחר. המשנה בשביעית אומרת, אין קוצצין בתולת השקמה בשביעית מפני שהיא עבודה. זה חלק מהגידול שלה. זה גדל יותר טוב כשאתה קוראת אותה. רבי יהודה אומר, כדרכו אסור. אלא מגביה עשרה טפחים וקוצץ, או גומם עם הארץ. כן? אתה יכול או לעלות או למטה. אז אומרת הגמרא, נעים הארץ ודקשי, דווקא אם אתה חותך אותו בתוך הארץ. אבל אם זה למעלה מזה, הידך מעלילה, זה מועיל לו לגדול. כן? אני לא צריך דווקא שלושה טפחים. תן לו טפח, שתיים. איפה הגענו לשיעור הזה? אם אתה קורט אותו ממש על הקרקע, אז זה באמת הורס את השקמה. אבל כל דבר מעל לזה, מאיפה הברייתא הגיעה לשלושה טפחים? המשנה בשביעית משמע שכל דבר שהוא מעל הקרקע זה מספיק. אמר אביי, ג' טפחים מעלילה. מימרץ ודאי קשילה. מכאן ואילך בין הקרקע לשלושה טפחים לא מקשי קשילה ולא ולוי מעלילה. זה לא הכי טוב, זה לא הכי גרוע בין לבין. גבי שביט אבלינן מידי דוודאי קשילה. אם אתה בשביט אז אתה רוצה להראות שאתה לא עובד את הקרקע, אז אתה צריך לכרות את זה ממש מהקרקע, שיהיה ברור שאתה לא עושה את זה כטובת הסדן השקמה, אתה לא עושה את זה שזה יצמח יותר טוב. אתה צריך לעשות פעולה שברורה שהיא מזיקה להלכת עד הקרקע. גבי מקח וממקר אבדינן מידי דוודאי מעלילה. אז אנחנו אומרים, תעשה את מה שהכי טוב למוכר. הכי טוב למוכר זה שתיתן לו את השלושה טפחים. בדקלים וארזים, אמרנו בברייתא, חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף. שאת הגמרא בארז אין גזעו מחליף, הדר יש רבי חייא בר לוליאנה, מאי דכתיב צדיק תמר יפרח כארז ואבנון יסגה. אם נאמר תמר, למה נאמר ארז? אם נאמר ארז, למה נאמר תמר? אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, הייתי אומר מה ארז אין עושה פירות, אף צדיק אין עושה פירות, לכך נאמר תמר. ואם נאמר תמר ולא נאמר ארז, הייתי אומר מה תמר אין גזעו מחליף, אף צדיק אין גזעו מחליף, לכך נאמר ארז. אז לפי הדרשה הזו יוצא שארז כן גזעו מחליף. אז למה כתוב שאפשר להוציא את השורשים כשהוא מוכר לו את הארז, כי הארז בין כה וכה לא יגדל? אלא אחד מה הסכינן בשאר מיני ארזים, כדרב אבר אבונה, דאמר רב אבר אבונה אמרי ברב, יוד מיני ארזינן שנאמר. מה? שנאמר, אתן במדבר ארז שיטה והדס ואת שמן, אשים בערבה בראש תדהר ותאשור יחדיו. ארז ארזה, שיטה טורניטה, הדס אסה, את שמן הפרסמה, ברוש ברטה, תדהר שגה, ותאשור שובינה. אומרת הגמרא, הניזיין אבי, אז יש לך שבע מני ארזים פה, כי את הרב דימי אמר, הוסיף עליהם אלונים, אלמונים, אלמוגים, אלונים בוטני, אלמונים בלוטי, אלמוגים כסיטה. אז יוצא שיש עשר סוגי ארזים. אז זה שארז אחד כן מחליף וארז אחר לא מחליף, בסדר. איך הגמרא ידע שזה צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יסגה? כנראה שבלבנון גדלים הארזים שכן מחליפים. כנראה. אני מנחש, אבל טוב, זה מה שהגמרא דורשת. אי כדאמרי, ארונים ארמונים אלמוגים, ארונים ארי, ארמונים דולווי, אלמוגים כסיטה. אז אני לא, הרשב"ן נותן לו מילים בצרפתית, לא יודע מה זה, לא יעזור לי יותר מדי. אני לא מבין בארזים.
אני יכול להסתכל בבית ויש לי שם על איזה רש"י.
לא, יש לי גם לא איזה רש"י. אתה רוצה אני אומר לך? אומרים, מין ארז ואיש שיטה. הם נותנים לך את המילים בעברית. כאילו, הם לוקחים את המילים של הפסוק שהגמרא נתנה לנו ארמית והרשב"ם נותן לך צרפתית והם חוזרים לעברית של הפסוק. בסדר? זה מה שאצלי. אז לא הרווחנו הרבה. בסדר? אז בזה סגרנו את הסוגיה פה. יש פשט מאוד יפה במדרש על פרשה שעברה. למה צדיק התמר יפרח? אז המדרש אומר, התמר כל שנה מוציא עוד ענפים ואז הענפים האלה נופלים והם נהיים המדרגה הבאה של התמר ואז גדלים עוד ענפים. התמר אין לו סדן שגדל מעצמו, אלא כל שנה הוא מוציא ענפים, ענפים האלה נהיים חלק מהגזע, ושנה הבאה יש לו, הוא עולה את כמה סנטימטרים האלו של הענפים, ואז הענפים של השנה נהפכים להיות הגזע של שנה הבאה, ויוצאים ענפים חדשים שנה הבאה. אומר המדרש, ככה הצדיק. הצדיק, כדי להגיע לצדיק התמר, כדי להגדול, הוא צריך לגדול לאט לאט. כל שנה הוא עולה עוד קצת, והוא בונה שנה הבאה על מה שהוא עשה השנה. זה נאמר צדיק התמר יפרח. והמדרש אומר, זה אברהם אבינו, שהוא יתהלך לפניי ויהיה תמים בגיל 100. למה בגיל 100? כי צריך לבנות לזה. אי אפשר לבין לילה להיות צדיק. צדיק זה כל שנה עוד נדבך, כמו התמר. טוב, נעבור לריף.